נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, מהר לקחת על עצמו את הקרדיט על החלטת טראמפ לסגת מסוריה. זו לדבריו החלטה שהבשילה בעקבות התייעצות של טראמפ עמו. בימים האחרונים מתברר שמהלך הנסיגה האמריקאי לא יצא לפועל כל כך בקרוב, מה שצפוי קודם לכן ואולי מתעכב בעקבות ההחלטה האמריקאית, זהו מבצע צבאי גדול שתכננה טורקיה בצפון סוריה, כדי להבטיח שזו לא תשמש את המחתרת הקורדית כבסיס למתקפות נגדה, וכעת, על רקע חוסר ודאות לגבי הנסיגה האמריקאית עצמה והמהלכים של רוסיה ומשטר אסד מהצד השני של הגבול, אפשר לומר שטורקיה ניצבת על פרשת דרכים בסוריה. שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר במכון, מומחית לטורקיה.
שלום.
לשם מה ארדואן רוצה להרחיב כל כך את המעורבות הצבאית שלו בסוריה, אחרי שכבר יש לו שם אחיזה בפינה שקרובה לגבול שלו בצפון מערב המדינה? האם זה עונה על אינטרס חיוני בעיניו, או שזה בעיקר מנוף של השפעה ולחצים?
בטורקיה בעצם יש שני אינטרסים בצפון סוריה. אינטרס אחד זה הסיפור הקורדי. בצפון סוריה פועלת השלוחה הסורית של המחתרת הקורדית, שכבר זה ארגון טרור שטורקיה מתמודדת איתו כמה אסורים. אז מבחינת טורקיה זה כמו עזה מבחינתנו. יש שם ארגון טרור שיש בו פוטנציאל לבצע פעולות טרור נגד טורקיה. נורות משם גם רקטות, רק שבוע שעבר נהרגו שני טורקים. וזה סיפור אחד. סיפור אחר זה סיפור הפליטים. טורקיה מארחת הכי הרבה פליטים מכל מדינות העולם. היא מארחת כ3.5 מיליון פליטים סורים. זה כמובן יוצר עם השנים יותר ויותר בעיות בתוך טורקיה. וטורקיה רוצה שחלק מהפליטים האלה יחזרו לסוריה. פליטים לא יחזרו אם לא ייתנו להם את התנאים לכך, ולכן היא צריכה ליצור איזשהו ביטחון בסיסי, שאנשים האלה יוכלו לחזור לפחות למדינה שממנה הם יצאו. ולכן היא מנסה לעשות רצועת ביטחון, שבו היא גם תעשה מגורים לפליטים, בתקווה שלפחות חלק יחזרו. נכון להיום חזרו כ-250 אלף סורים מטורקיה לסוריה.
ארדואן וטראמפ, מה שהזכרתי קודם לכן, שיחת טלפון שנשמעת מאוד, איך נאמר, חיובית בעיני ארדואן, הצד שדיווח על השיחה, ואחר כך טראמפ אישר את הדברים, אבל הדבר בכל זאת לא מספק הסבר ברור עד כמה הם רואים עין בעין לגבי עתיד המעורבות בסוריה, לגבי עצם האינטרסים של כל אחד מהצדדים. האם ארצות הברית מגבה את ארדואן במבצע הצבאי הגדול שהוא מתכנן, או שיש פה בעצם אינטרס הרבה יותר צר שנוגע להמשך הלחימה בדאש?
אז כמו שאמרתי, מבחינת הטורקים, האינטרסים המרכזיים זה הקורדים והפליטים. מבחינת ארצות הברית, האינטרס המרכזי זה דאש. ובעצם ארדואן בשיחה המפורסמת עם טראמפ, שכנע את טראמפ למה לך להיות שמה, דאש מכל מקרה כבר כמעט גמור, ואנחנו נטפל בשאריות. ולכן יש פה איזשהו פער של ציפיות. האמריקאים מצפים שעכשיו, אם הם יפנו את הדרך, הטורקים יקחו את המלחמה על דאש, אבל זה דורש גם יותר כניסה, יותר לעומק סוריה, שזה לא בדיוק מה שהטורקים רוצים. ולכן, מכל החוסר בהירות הזה, בינתיים אנחנו רואים שהטורקים משאים את התוכניות שלהם, עוד לא נכנסו לצפון מזרח סוריה.
נדבר קצת עכשיו על השכנים שבעצם מחכים או נערכים לקראת האפשרות של הכניסה הטורקית לצפון מזרח סוריה, משטר אסד ורוסיה. עד כמה לדעתך המהלך הזה יתקבל בהבנה, קו נטוי אפילו השלמה מצד מי שרוצים להיות השליטים הלגיטימיים, משטר אסד והפטרון הרוסי שלו, או שבעצם אנחנו נמצאים על סף עימות בגבול הצפוני של סוריה, בכל המרחב הצפוני, וזאת לפני שהזכרנו כמובן את הקורדים שנמצאים שם בין הפטיש לסדן.
אני לא חושבת שיהיה עימות בין משטר אסד לבין טורקיה. אם היה עימות כזה, הוא היה קורה קודם לכן. אני חושבת שמוסקבה תתווך בין הצדדים. הקורדים עצמם, אם נותנים להם את הבחירה, האם אתם רוצים שהטורקים ייכנסו לאזורים שמהם האמריקאים מציעים, או המשטר, הם עדפים את המשטר. הם מבינים שטורקיה זה בחירה יותר קשה עבורם. ולכן בסופו של יום, אני חושבת שהקורדים ייתנו למשטר אסד לחזור, ולכן לא יהיה פה כל כך מקום להתנגחויות.
ואם כך, המהלך הגדול שמתכנן ארדואן צפוי להתקל במכשול מסוים, או שלדעתך הוא יצליח להשיג גם מאסד הבנות לגבי נוכחות מסוימת שלו באזור הגבול שם?
אני חושבת שיכול להיות שאנחנו מדברים על עתיד שבו יהיה רצועת ביטחון צרה של טורקיה בצפון סוריה, אבל אני חושבת שמשהו נוכחות גדולה יותר, משטר אסד והרוסים והאיראנים יעצרו.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי המושא של כל המהלכים האלה, בין אם זה מצד משטר אסד או מצד הטורקים, הקורדים עצמם, הארגונים שנמצאים שם כבר בעצם פועלים נגד דאעש כמה שנים, קיבלו את המחסה של ארצות הברית, איבדו אותו עכשיו כנראה, או אנחנו נבין יותר טוב בחודשים הקרובים עד כמה הם איבדו את מטריית ההגנה האמריקנית. האם לדעתך הם שוב נופלים קורבן למשחק אכזרי של מדינות חזקות מהם שיש להן דריסת רגל בסוריה, או שיש סיכוי להינצל מגורל כזה באמצעות תושייה, באמצעות דיפלומטיה, או הכוח הצבאי שהם הפגינו בלחימה נגד דאעש?
כשאנחנו מנסים להבין למה לקורדים אין מדינה, אנחנו מדברים, צריך להזכיר, על מיעוט של 40 מיליון, שנמצא גם בעיראק, גם באיראן, גם בסוריה. גם בטורקיה, יש כמה סיבות לכך, אבל כשאני מנסה לנתח את זה ונקודתית, מה הפריע לקורדים בצפון עיראק עכשיו להתקדם לקראת מדינה, ומה הפריע לקורדים בסוריה להגביר את האחיזה שלהם בצפון סוריה, זה בסופו של דבר היעדר תמיכה מעצמתית לטווח ארוך. התמיכה האמריקאית הייתה טקטית נקודתית למלחמה בדאעש. ברגע שדאעש פחות או יותר נעלם, האמריקאים הלכו החוצה, וטראמפ אולי זה עניין של סגנון, עשה את זה בצורה בוטה כנגד העצות של הממונים תחתיו, אבל בסופו של דבר, אם אובמה היה בתפקיד, גם כנראה הוא היה בסופו של דבר נוטש את הקורדים בצורה אולי יותר אלגנטית, אבל גם היה עושה את זה. אז העניין הזה של היעדר תמיכה מעצמתית לאורך זמן, זה מה שמכשיל את הקורדים, ואין להם את התמיכה האמריקאית, אין להם את התמיכה הרוסית, ולכן בסופו, ויש להם התנגדות של כל המדינות השכנות לכך שהם יקבלו עצמאות, ולכן בסופו של דבר הקורדים במצב לא פשוט.
ורק כשנבהיר את המשמעויות מבחינתן, מבחינת הקורדים, האופציה היא או להיכנע או חלילה להגיע למצב של טבח, אם הם עומדים בפני הכוחות הטורקים שנכנסים שם להקים רצועת ביטחון.
הקורדים במצב מאוד לא פשוט. אם אנחנו מדברים על המצב שלהם לפני מלחמת האזרחים, לחלקם אפילו לא היה אזרחות סורית. שלא לדבר על כמובן זכויות תרבותיות וזכויות לאומיות. הם התחילו מנקודה מאוד קשה, דרך גם אומץ לב וגם שיתוף פעולה טקטית, גם עם המשטר אסד וגם עם השחקנים האחרים במלחמת האזרחים. בסוריה הם הצליחו להרחיב את האוטונומיה שלהם, אבל בעצם האוטונומיה הזאת כבר במבצעים הקודמים של טורקיה, היא פעלה נגדה, ואני לא רואה שישאר ממנה הרבה בטווח ארוך.
אנחנו נצטרך כמובן לחכות ולראות איך מתפתחים שם כל אותם עניינים שמערבים כל כך הרבה מדינות, ואת הקורדים במרכז. בכל מקרה סיפור מעניין מאוד. תודה רבה, גליה.
תודה רבה.